הארץ השבוע באולפן ליאו קודנר. מערכת הבריאות תעמוד בסכנה אם התפשטות הקורונה לא תיבלם בשבוע הקרוב. כך קובע צוות שמייעץ למועצה לביטחון לאומי. מספר החולים קשה מתחיל לטפס, וכמעט מדי יום מדווח משרד הבריאות על כ-1,000 נדבקים חדשים בנגיף. נוקאוט בסיבוב השני, אחרי השעננות ממשלת ישראל מפסידה לקורונה, כתב עמוס הראל בארץ. נארח אותו כאן כדי להבין מה השתבש ולאן הולכת המדינה, לעוד הגבלות לדבריו, אולי אפילו לסגר מוחלט. מנכ״ל בית החולים איכילוב, רוני גמזו, ידבר מדוע בית החולים היה סקפטי בגל הראשון ומה השתנה עכשיו. בהמשך גם דיון נרחב על מצב המשק והשווקים, גלעד אלטשולר מאלטשולר שחם יסביר מדוע הבורסות חזרו לעלות. רותם שטרקמן ודפנה מאו יספרו על העסקים המקומיים, על האבטלה וגל פשיטות הרגל שצפוי כעת. לאנשים נמאס מנטפליקס, הם אומרים, אז הם התחילו להמר בבורסה. הנה התחלנו. ואנחנו פותחים עם הגל השני של הקורונה. שלום עמוס הראל.
שלום ליאור.
אז אני רוצה להשמיע לך מישהו, 28 במאי, הנה הדברים הבאים.
היום בשורה מאוד משמחת. הממשלה מאשרת את פתיחת המסעדות, הפאבים, הברים, הפארקים הגדולים, הבריכות. קודם כל אנחנו רוצים לעזור לכלכלה, לבעלי עסקים, לעצמאים, שמייחלים לרגע הזה. ושנית, אנחנו רוצים להקל על החיים שלכם, לאפשר לכם לצאת, להתעבר, לחזור ככל שניתן לשגרה. לשתות כוס קפה, לשתות גם בירה. אז קודם כל תעשו חיים. אבל אנחנו גם עוקבים אחרי ההתפתחויות. בהתאם להתפתחות התחלואה, אנחנו נערך בהתאם. מקווה שלא נצטרך לשנות.
טוב, לא קשה לנחש מי זה, נכון? לכו תשתו קפה.
לכו תעשו חיים. בדיוק. הייתה באיזשהי שלב, אני לא זוכר אם ממנו או ממישהו אחר בצמרת הממשלה, גם אפילו המלצה חמה לבקר את סבא וסבתא.
עכשיו זה הזמן, למרות שסבא וסבתא עכשיו לא חלק מהגל השני, תכף נדבר על זה, אבל בתי הקפה והמקומות הפתוחים, זה כאן הייתה הטעות.
כשמנסים לנתח מה קרה פה, ונפגשנו כאן, לדעתי, לפני חודש, והדברים נראו קצת יותר טוב. עוד סיכמנו, היינו...
נתניהו אמר שאנחנו במקום הכי טוב בעולם.
אז קודם היה הקשקוש הזה באיזה אתר מוזמן, שאיכשהו חדר לפורבס, תוכן פרסומי כזה, שסיפר שאנחנו הכי טובים בעולם, אחר כך גם האקונומיסט שיבח אותנו.
מנהיגי העולם מתקשרים, רוצים לדעת מה ישראל עשתה.
ההתחלה הייתה לא רעה, ודיברנו על זה. ישראל התמודדה עם תנאי חוסר ודאות גדולים, הופתעה כמו שאר העולם. היו כמה וכמה החלטות טובות, שבעיקר היו קשורות באיך קראו לזה מומחי הצוות שמייעץ למלל, להרים הנדבריקס מהר.
זה שסגרו את השמיים, לא אפשרו את הטיסות מחול.
מדינת אי, שער כניסה אחד, יחסית אפשר לשלוט בדברים, אוכלוסייה שמכירה מצבי חירום ובסך הכל מצייתת להנחיות הממשלה בנסיבות כאלה. כולנו נבהלנו, כולנו לא נסענו לסבא וסבתא בפסח, ולא הלכנו לבתי העלמין ביום הזיכרון. עשינו הרבה דברים חריגים במסגרת המאמץ. ואכן זה הסתיים עם, באותה תקופה לדעתי, היו משהו כמו 250 מתים, היו חולים קשה, אבל הסגר המאוד מאוד נוקשה וקשוח הצליח לעצור את העניין. מה שקרה אחר כך הוא שישראל, כמו ישראל, התנהלה בחוסר סבלנות ובחוסר תכנון, דהרו קדימה עם כל המנועים ב-100%.
פתחו הכל.
אני מזכיר לך, זה התחיל עם קפסולות והכיתות הנמוכות, שזה היה מאוד מאוד מתבקש, כי זה הייתה הדרך היחידה להחזיר את ההורים הצעירים למשק. אתה לא יכול להשאיר ילד מתחת לכיתה ג' לבד, ואם לא עובדים, אז גלגלי המשק לא ינו.
זה היה מאוד הגיוני. זה שלושה ימים, הבן שלי לא הלך לגן, פתאום הלך לגן, פתחו הכל.
כי אז החליטו על שלושה דברים במקביל. ראשית, ביטלו את הקפסולות בכיתות הנמוכות. זה נבע מכך שפתחו את הכיתות הגבוהות, ושם, בלי שום מגבלה, וישראל היא אחת המדינות הכי צפופות של מוסדות חינוכיים, אז 35-40 ילדים כיתה, ואם אתה זוכר, היה גם שבוע של שרב כבד, אז אמרו גם לא חייבים מסכות. והעניין השלישי היה הביטול הזה המאוד, מאוד מהיר של האיסור על התקהלויות, עם דגש על אולם האירועים. ישראל עברה שינוי מסוים בתרבות הישראלית לאורך 2-3 עשורים האחרונים, אנחנו חוגגים כולנו, חגיגות הרבה יותר גדולות, תרבות המסיבות המשפחתיות, אני חושב שנראתה פה אחרת בשנות ה-80. היום אנחנו רגילים לבוא להיות
חתונות של 700 איש.
אנחנו רגילים לבוא להיות מוזמנים, גם אם אנחנו לא באלפיון העליון, ואנחנו לא, גם באירועים משפחתיים אחרים, אתה פתאום מגרד את ה-500. אבל גם פה ההנחיה הייתה בעצם 250, אבל מהר מאוד זה היה באופן מאוד מאוד ישראלי, היה כל מיני קונץ פטנטים כאלה, 750 איש, מה זה אומר? 250 באזור א', 250 באזור ב', 250 באזור ג', וכתוב לכם, אתם, אחריותכם לא לעבור בין אזור א' לאזור
ב'. ולא הייתה באמת אכיפה, אף אחד לא בדק.
זה תחבר לזה את המסעדות, תחבר לזה את בתי הקפה, תחבר לזה חללים סגורים. אנחנו היום מבינים שעיקר ההדבקה כנראה מתחולל באזורים סגורים וצפופים. ואז קיבלת את ההשתוללות הזאת. זה לקח זמן. אני מזכיר לך, במאי היינו במקום שונה לחלוטין. מספר המחלימים היה גבוה יותר. ירדנו ל-1,800-1,900 חולים פעילים. היום עברנו כבר את 11,000. וזה כמובן תמונה שונה לחלוטין. ולכן אתה שומע את המומחים. גם אנשים מאוד רגועים. הרי חלק מהמומחים שלמדנו להכיר בערוצי הטלוויזיה והרדיו, הם קצת פאניקרים. הם היו בקו של מאוד מאוד קיצוני. אבל אתמול שמעתי את פרופסור גילי רגב, אישה מאוד רגועה, מומחית גדולה, ידנית. אתה שומע בקול שלה שהיא לא סתם מוטרדת. היא מודאגת, היא חושבת שהמערכת מאבדת שליטה, והיא חושבת שכל העניין הזה של הספיקה של מערכת הבריאות נכנס פה לדרך ללא מוצא. זה העניין כרגע, וכאן מתערב מחדש נתניהו, נקודה שלא הזכרנו, אחרי אותן אמירות שעננות, ואחרי אותן חגיגות ניצחון.
פתאום חזרו הפחדות, אבל...
איבד עניין בסיפור הזה, במשך שבועות לא שמענו אותו, הרי כבר היו סימנים, פרופסור וקסמן וצוותים אחרים,
טוב, הייתה גם הכחשה ארוכה שיש גל שני בכלל, נכון. אמרו זה לא גל שני, זה כמה מקרים, לא קורה שום דבר.
צלצלו בפעמוני הזהרה. הייתה גם תרומה של היורם לסים למיניהם, זה רק שפעת, ותסתכל, המספר החולים קשה לא עולה. אז בינתיים זה לא שפעת, מספר החולים קשה עולה, מספר האנשים שמאושפזים עולה באופן תלול מאוד. הדבר היחיד שנשאר יציב, סטטי, הוא מספר המונשמים. אבל זה פונקציה בכלל של עניין אחר, זה פונקציה של החלטה של בתי החולים, שמנשימים פחות, מגיעים לזה רק כמוצא אחרון, בגלל ההבנה שבעצם אולי לא כל כך צריך את זה בחלק מהנסיבות, ושייתכן שזה גורם יותר נזק מתועלת.
טוב, יש גם תרופות שכבר יודעים שעוזרות קצת.
נכון, יש שיפור בטיפול הרפואי. השאלה כרגע חוזרת לשאלת הספיקה. בתי חולים מתמודדים טוב יותר מכפי שהתמודדו בגל ראשון, כי הרבה דברים השתפרו, נצבר ידע.
יש פחות חוסר ודאות.
יש יותר ציוד מגן, פחות חוסר ודאות. אבל כשאתה מציף את זה, כשהממשלה פותחת את הברז בצורה כזאת, וכשהציבור מגיב באווירה של חגיגה וחול ושנקים אחר נמות, אז התוצאה היא בתי חולים מלאים לקראת סוף יולי.
ניסי מלון, המנכ״ל היוצא של קופת חולים לאומית, אמר אתמול לרוני לינדר שאחת הבעיות זה אסימפטומטים, אנשים שאין להם תסמינים, לא צריך לבדוק אותם בכלל, אז לא היו מספרים כך גבוהים.
אז תראה, זו שאלה גדולה, וקטונתי מלהכריע בה, הנשיא טראמפ, אילן גדול שתמיד טוב להתעלות בו, אמר שכן, שזאת הבעיה של אמריקה, אנחנו בודקים יותר מכל אחד בעולם, הוא כמובן מטעה ומשקר גם בעניין הזה, ולכן יש לנו הכי הרבה מקרים. Make America great again. אבל יש סנטימנט כזה, ויש חלק מהמומחים שאומרים שאנחנו רודפים אחרי הזנב של עצמנו. למשל, אסימפטומטים בקרב ילדים, חלק גדול מהאוכלוסייה, בני 10 ומטה, הם לא ידעו שהיה להם, אבל לפי המדינות החדשה, אבל לפי המדינות החדשה, הם נבדקים. לגבי כמה הם יכולים להדביק, זה סימן שאלה שהמדע עוד לא ידע לתת לנו תשובה מדויקת, אבל זה גם מייצר שרשרת של מעגלי בידוד כאלה. אתה כבר מכיר את זה סביבך, הרבה משפחות, אני מוכן להתערב שבימים האחרונים, כמה וכמה אנשים שאתה מכיר דיווחו לך שהם נכנסים לבידוד, הרבה פעמים דרך הילדים. בית הספר של החופש הגדול, הסעות משותפות במושבים, כל הדברים האלה.
כן, המורה מפה, הגננת משם.
נכון, ואז זה מסה שאי אפשר להתגבר עליה. אתה בעצם נכנס פה למעגל של יוצא מבידוד, נכנס מבידוד. זה שונה מסגר כללי, אבל הרבה מאוד אנשים התקשו להתמודד עם זה.
כתבת שישראל פה הפסידה בנוקאוט, באמת הלך הסיבוב השני, אין איך לתקן את זה יותר?
לא, אני מניח שיש. העניין הוא שהספינה הזאת, שאתה צריך לנהג אותה, אתה בין שני כתבים מאוד מאוד בעייתיים. אני כל הזמן מדגיש את שאלת מערכת הבריאות, כי אני יותר מסתכל על זה מהזווית הזאת בחודשים האחרונים, בעל כורחי, מתוקף התפקיד שקלתם עליי, אז אני רואה את זה יותר. אני מודה שאני לא קשוב ובקים מספיק לסיפור הכלכלי, אבל זו דילמה איומה.
טוב, מרב ארלוזרוב כותבת כל הזמן שעדיף שימותו 2,000 איש מאשר שהכלכלה תקרוס.
אז שוב, קטונתי, אני נזהר בדברים האלה, אני לא חושב שאני יכול להכריע מי לחיים ומי למוות, מאוד צריך להיזהר בעיניי מאמירות חד משמעיות. נדמה לי שגם מרב לא לוקחת את זה עד לפינה הזאת, אבל אני מבין לחלוטין את מי שמתמודדים פה עם השאלה, מה אתה עושה עם הסיפור של המשק? כי המשק לא חזר לאיתנו, החברות החזירו היקף קטן של העובדים, הרבה אנשים שיצאו לחל"ת בעצם גילו שהם לא חוזרים.
טוב, 17% אבטלה, אתה לא מסתכלים, זה אולי אפילו יותר.
וענפים שלמים שהן, תיירות, תעשיית אירועים, תעופה, בידור, אני חושב שאנחנו רואים רק את ההתחלה, מה שאתה רואה עכשיו, השולמנים והסאונדמנים שאין להם כסף, זה הכל טענות אמיתיות, וצריך לנגבי עשה פה שטות פוליטית וגם אנושית איומה בזלזול באנשים שאומרים שאין להם
בחרת.
מה לאכול. זה רק התחלה של מה שאתה תראה. אתה תראה פה את רוטשילד בחזקת כמה וכמה לפני שהסיפור הזה ייגמר. והעניין הגדול פה, החוסר ודאות. זאת אומרת, בעצם, אם אני שואל מה אני מסתכל ככותרת הגדולה שמעניינת אותי בעולם בחודשים האחרונים, עם כל הכבוד לבחירות בארצות הברית בנובמבר, זה מה עם חיסון. זאת אומרת, בסוף, כשמישהו ידווח לך, מודרנה או פייזר או מישהו אחר ידווח לך על התקדמות משמעותית, שבאמת מובילה כבר בשלב השלישי של הניסוי, ואפשר כבר להתחיל לחלק חיסונים, אז אנחנו נהיה במקום אחר.
טוב, זה רק שנה הבאה כנראה, אבל איך אנחנו יוצאים מהגל השני, מה צריך לעשות עכשיו? שגם את התוצאות של זה נראה עוד שבועיים, שלושה, כן? אם הממשלה תחליט היום, ובינתיים מכוני שבק וכל מיני דברים מאוד קטנים.
אני חושב שחלק מזה כבר קורה מעצמו, אנחנו כולנו יותר נזהרים. כל מי שראיתי פה באולפן היום הגיע עם מסכה לפנה, ולא בטוח שלפני שבועיים שלושה היינו מקפידים על זה.
יש פחות או פעם תנועה בכבישים, כל לגמרי, הדברים חוזרים.
גם תל אביב אתה רואה שכבר חלק ממקומות הבילוי מתרוקנים וכו'. העניין הוא שבסוף יש פה פער מאוד מאוד מובהק, שהוא לא פער שאתה בודק אותו בתרבותי או כלכלי או מצביעי ביבי נגד נגדי ביבי. זה לא עניין, אני חושב שזה בעיקר פער של גילאים. אנשים מתחת ל-30 מתנהגים על זה באופן אחר לחלוטין מאנשים מעל, וכשאתה מסתכל על בני 50 ומעלה בוודאי.
לפי ואז, הסיכון שלהם, כן, זאת אומרת, כשהסיכון כן. גבוה, סבא וסבתא נזרים אבל, יותר. זה הסיבה אגב שפחות סבים וסבתות נפגעים במחלה הזאת כרגע.
כי הבתי אבות גם בינתיים עוד לא ראינו התפשטות חוזרת בבתי אבות, אז בעניין הזה אין לך את אותם מוקדי התלקחות שהיו באמת היה נורא נורא קשה לחבוט אותם. אבל אני חושב בסוף שכל עוד אוכלוסייה של בני 30 ומטה תתייחס לזה כמשהו שבלאו הכי סבא וסבתא בטוחים שם, אנחנו רואים אותם רק מהחצר, ולא תתפוס שככה אתה מתחיל שרשרת הדבקה שמגיעה בסוף גם לחלשים ולפגיעים, אז אני חושב שיהיה לנו קשה מאוד לצאת עם זה. אחת הבעיות היא באמת הממשלה שמשדרת כל כך הרבה מסרים סותרים. הזכרנו את זה פעמים קודמות, גם הסטנדרט הכפול של הנשיא, של ראש הממשלה, החריגה מההוראות.
טוב, חוסר אמון, האנשים לא מאמינים.
כשאתה רואה את מסיבות האלפיון העליון, כשאתה רואה את אותה תת-ניצב במשטרה שמצלמים אותה עם מאות אנשים, אם הבנתי נכון מהדיווחים, בבית, במסיבה צפופה, בדברים מהסוג הזה. אז קשה אחר כך לומר למי שבקושי שיש לו דאגות פרנסה, שגר עם שלושה ילדים בדירת שלושה חדרים, ואין לו מרחבים להסתובב בהם, והוא לא מצטלם במסיבות של עומר אדם, קשה להגיד לו, אתה תהיה בסדר, אתה תציית להכל, כי רק ככה כולנו נוסעים בנטל המערכה ביחד. גם האמירה האטומה הזאת של הנגבי, גם ממשלה רחבה, מנופחת עם סגני שרים ושרים לענייני כלום ושום דבר.
צריך לדעתך לשים צר קורונה, מישהו אחד שצריך לנהל את זה?
אני כבר תקופה ארוכה חושב שזה מה שצריך להיות, אני לא בטוח שזה פתרון קסם, אבל אני חושב
שמי זה צריך להיות?
נתניהו מסרב להרפות מהעניין הזה. בסוף זה יצטרך לעבור לידי מערכת הביטחון, זה יצטרך לעבור לידי מישהו עם ניסיון ביטחוני. אני בזמנו חשבתי
על כמה שמות. כי מערכת הבריאות לא מצליחה להתמודד עם זה, זהו, זה כישלון מוחלט.
אני לא יודע אם כישלון מוחלט, אבל משרד הבריאות הוא רגולטור, הוא לא אופרטור, הוא מעולם לא התנסה בהפעלת אופרציה גדולה. ותשמע, משה בר סימן טוב, עם כל הכבוד לו, הדבר האחרון שאני אזכור ממנו בסוף, זה באותה תקופה בדיוק של נתניהו וצאו לבלוד, זה תמונת הצניחה החופשית שלו, מתרגל צניחה חופשית. הוא לקח את המצנח ויצא בדיוק בזמן, מצנח הזהב.
עשה אקזיט בזמן הנכון.
עשה אקזיט בזמן מעולה. אגב, הוא כנראה תפקד בסדר בגל הראשון. מינוי איש מקצוע עכשיו, אבל המערכת הזאת מתקשה מאוד להתניע, מתקשה מאוד להפנים את רוח התקופה, ולא מצליחה להשתלט על זה. ושוב, אנחנו גם צריכים לשאול על האופן שבו מונו פוליטיקאים לעניין הזה. יעקב ליצמן בסיבוב הראשון, יולי אדלשטיין, אתה יודע, הוא איש רב זכויות בהרבה דברים, אבל לא ראינו אותו כמחזיק תיק ביצועי אף פעם, ופתאום הוא מתמודד עם המשבר שאומרים לנו שהוא הגדול ביותר שידעה ישראל מעודה. אז זה האיש שבאמת צריך לנהל את זה בנסיבות האלה, או שלנתניהו היה נוח לקחת את שני האנשים הפופולריים היותר בליכוד, ולהלביש אותם על, על שני התפקידים שבהם אין סיכוי שהם יזכו להצלחה ולכבוד מהציבור. אנחנו פה בהם. בבעיה.
אז מי היית שם שם?
תראה, זה אנשים שלא התמנו לזה כבר. גדי אייזנקוט הוא איש שיכול היה לנהל את זה בצורה...
זאת צר קורונה, גזי אייזנקוט נתקשר אליו, נגיד לו בוא תבוא ותעשה את זה?
כן, אבל אייזנקוט הוא חשוד, כי הוא חבר של גנץ ושל אשכנזי.
אולי יכנס לפוליטיקה?
נתניהו ראה בו סיכון פוליטי עוד קודם, לכן אין סיכוי שבעולם שזה יקרה. אני חשבתי בזמנו על האלוף במילואים אמיר אשל, הוא מונה בינתיים למנכ"ל משרד הביטחון, גם הוא מזוהה עם גנץ יותר מדי. כחול לבן עשו פה טעות איומה, כחול לבן היו צריכים להתעקש על שר בריאות שלהם, גבי אשכנזי יכול היה לנהל את זה, הוא איש יודע להוביל מערכות גדולות.
טוב, אולי לא רצה גם ליפול.
הם העדיפו את החוץ והביטחון, באופן מובהק, אדם כמו פרופסור איציק קרייס. קרייס היה מועמד מובהק שלהם, איש בלי רקע פוליטי, היה קצין רפואה ראשי, פרופסור, מנהל תל השומר, נחשב ביצועי מהמעלה הראשונה. ככל שאני מבין, השם שלו עלה באוויר, אבל קרייס עצמו חשש מזה שלא יהיה לו מספיק גב פוליטי, ונתניהו גם לא רוצה לתת לו. והתוצאה היא, זה מה שאנחנו מקבלים כרגע, בשלב כזה או אחר, שהלחץ הציבורי יהיה גדול יותר, והצטרכו ראשית להעביר יותר סמכויות לצבא, ושנית למנות פה מישהו שינהל את העניין הזה, כי הוא לא מנוהל.
תודה עמוס, ועכשיו אנחנו לבית החולים איכילוב, אנחנו פוגשים את פרופסור רוני גמזו, מנהל בית החולים ולשעבר מנכ"ל משרד הבריאות. אז לא רחוק מפה, יש שתי מחלקות קורונה, מה קורה שם, תספר לנו?
יש שם כ-20 מטופלים בטווח הקל בינוני, ועוד כ-10 מטופלים בטווח הקשה, שכוללים גם שני מונשמים. אנחנו בעצם פתחנו מחלקת קורונה שנייה, אנחנו כרגע מרווחים את כמות המטופלים בשתי מחלקות, ונהיה פתוחים לקבל ולעזור לבתי חולים אחרים.
צריך כבר שתי מחלקות?
בהחלט, צריך. אני גם רואה את העתיד, ואני רואה תוך כמה זמן זה נבנה, וקצב הקבלות, בהחלט צריך.
שכמה אנשים תוכלו לטפל בהם בשלושת המחלקות?
ביחד כ-80-90 חולים, שרובם מורכבים קשים.
הייתה לכם לא מעט ביקורת על משרד הבריאות בגל הראשון, מה השתנה עכשיו?
הייתי ממש מגדיר את זה כביקורת, אנחנו ציינו את התחושה שלנו מנוחות בפער, בין מה שנדרש מאיתנו להשבית את כל בית החולים ובהסתכלות הרחבה למשק, לבין מידת העיסוק שלנו, כמות היתירות הרפואית שהייתה לנו. אני חושב שאת האירוע הזה צריך לאזן, לנהל אותו עם שני יעדים, יעד אחד הוא יעד הרפואי, אבל היעד השנייה, שזה יעד מאוד מאוד משמעותי, זה גם הפעילות החברתית, הכלכלית של כל מדינת ישראל, וכאן רצינו לראות מערכת יותר מאוזנת. זה נכון, זה יותר מאתגר אותי עכשיו, אבל בעיניי זה גם יותר נכון.
פרופסור עידית מטות מבית החולים אמרה שתם הטקס די באמצע של הגל הראשון, אמרה שמשרד הבריאות היסטרי וגם הדוברות שלכם.
היה פער ומה עידית והדובר וכולם, זה לא משהו שבאו והמציאו את זה מתוך ליבם, הם שידרו שטח. אגב, שטח לא ביחילוב, שטח בכל המערכת. אנשים לפעמים קצת, אתה יודע, קשה להם להתבטא. הם התבטאו ושידרו ורצו שאנשים ישמעו. כשאנחנו רצינו לחזור לשגרה בסוף מרץ, כי הרגשנו שבאמת האירוע נמצא בשלב של נסיגה, אז די כעסו עלינו, מנעו מאיתנו לעשות את זה, ואנחנו הרגשנו את הצורך, הייתי אומר, העילאי שלנו, לחזור ולשרת חולים שממתינים ולא מקבלים שירות רפואי, וזה בהסתכלות שלנו, בהסתכלות רחבה, לא רק יחילוב, ראינו גם את הקושי של אנשים שאיבדו מקומות עבודה, וזה לי, לנו, מדבר. אני לא אומר שזה לא מדבר למשרד הבריאות או לממשלה, אבל זה לא דובר, והאיזון הזה לא היה בשיח. רצינו ליצור אותו בשיח.
שם אתכם באותו צד עם יורם לס, שהוא נגיד בצד של מכחישי הקורונה, אז מה הפער שם?
פער ענק. יורם והרבה מאוד אנשים שמככבים ברשתות החברתיות, הם הזויים, הם לא מחוברים, הם מנצלים את המצבים האלו כדי למצוא את הדרך שלהם להיות כוכב לרגע. ברשתות החברתיות, אני מכיר את זה מאירוע פוליו, שם הייתי צריך באמת להתמודד ב-2013 לחסן מיליון ילדים, והיו לי כל מיני כוכבי רשתות חברתיות, כוכבי יוטיוב שבלבלו את המוח בפייק ניוז, אז אלה עולם הפייק ניוז.
אז אנחנו... יורם לס זה פייק ניוז ואתם לא?
כן, הוא עולם לא מאוזן, הוא עולם שבו הוא אומר, זה שפעת, זה לא שפעת, זה יותר מורכב, אין לזה חיסון. יש איזה, כמעט זה וירוס של פרפקט סטורם כזה, שיוצר תחלואה מתוך האסימפטומטיים, אתה לא יודע שאתה חולה. היום אגב, חלק גדול מהחולים הקשים, אולי אפילו 50% מהם, הם צעירים. למה? כי כמות הצעירים היא הרבה יותר גדולה. אתה לא רואה את זה בשפעת, אל תבלבלו את המוח. אבל מצד שני, אנחנו גם לא בקיצוניות השנייה, ש100,000 מונשמים, כך וכך חולים, ועשרות אלפים, ו20% פעילות בבית חולים, ו80% תהיו קורונה. הרגשנו שזה פער לא סביר, אנחנו לא מקבלים אותו, וגם את זה אנחנו לא מקבלים. והאמת היא באמצע. אז נכון, תמיד קשה לדברר את האמצע. הרבה יותר קל להיות שחור או לבן. אמרנו את האפור, וגם היום אני אומר את האפור, אני לא ממליץ לרוץ לסגר, אני ממליץ להתאמץ גם באלף, להתאמץ כדי ליצור החלה של המצב.
לעשות מה?
ארבעה דברים. הדבר הראשון זה קטיעת השרשרת. אז אומרים לי, תשמע, באלף קשה לנו לעשות חקירות. אני לא מבין למה קשה לעשות חקירות באלף.
צריך הרבה אנשים, אין, משרד הבריאות אומר שאנשים חוקים.
תיקח 200 איש. כל אחד עושה 5 חקירות, מה הבעיה? חקירה זה משהו של שעה וחצי, קאג, שעתיים. אתה רוצה להגיד לי שאין 200 איש? מה האמירות האלו? אני חושב שזה לא נכון. וגם אם אתה צריך לעשות 2,000 חקירות, אז 300 איש, אפשר לגייס אותם, אפשר לעשות את זה, וזה קריטי, זה מאוד מאוד נכון, כי אתה רוצה שכל אחד יתביית ויעביר את המקל לאדם הבא, כי אחרי החקירה יש בידוד. ויש בקרה לבידוד ולדעת שהוא מתנהל נכון. לא רק הבידוד של אותו אחד שהוא לא מאומת, הוא רק מבודד. גם ההשגחה למאומת, היום יש לנו הרבה מאומתים בבית. השרשרת הזאת של האיתור, את מי הולכים לבדוק, של הבדיקה הרבה יותר מהר, של התשובה הכי מהר, ואז עברת התשובה לקופת החולים, עברת התשובה לאלה שעושים את החקירות, זה מהלך, הוא מפוצל, מפורק לגבי הרבה מאוד גופים. התקבלה היום או אתמול החלטה של ממשלת ישראל לתכלל את זה תחת גורם אחד. זאת החלטה שהתקבלה עוד לפני כן, היא לא יושמה. אני קיבלתי עליי את מגן אבות, טיפול בבתי האבות. כשהגעתי ליום הראשון...
שלא תהיה הדבקה בבתי אבות.
כן. כשהגעתי ליום הראשון, הבנתי למה זה לא עבד ב-100% לפני כן. כי יש לך משרד הרווחה ומשרד הבריאות. במשרד הרווחה יש לך שלושה מנהלים שעוסקים באוכלוסיות שונות. במשרד הבריאות גם כן עוסקים בכל מיני אוכלוסיות. חלק מזה מנהל רפואה, בתי חולים כאלו, מהסוג הזה ומהסוג הזה ומהסוג הזה, ובתי אבות שנחלקים בריאות ורווחה. כל כך הרבה גופים, אתה רוצה בסופו של דבר שהכל יזרום לאותה מטרה.
אז מה עשית שנה?
אז תכללנו את הכל. באמת, עמדתי שבוע ימים על כתיבת תוכנית, תכלול של כולם, עם הרבה מאוד עבודה קשה, שכולם התגייסו. אתה יודע מה? כולם בסוף רוצים את התיאום. כולם רוצים את הגג.
אז למה זה לא קורה ברמה הלאומית?
למה? כי אין הוראה, אין הנחיה ברמה חדה וברורה, מנהיגותית, של מי שמנהל את האירוע הזה, שבא ואומר, עכשיו כולכם מתקבצים תחת האדם הזה, אדם אחד.
הנה, ראש הממשלה נתניהו אומר שהוא מרכז את הטיפול בנושא, משזה יש
ממשלת
חירום.
אז אני חושב שבאמת אתמול התקבלה החלטה נכונה, שבנושא הזה יהיה אדם אחד שירכז את האיתור, את הבדיקה. הבדיקות אגב מתבצעות בכל מיני מקומות שונים. יש קודם כל בתי חולים, שתיים יש קופות חולים, שלוש יש כל מיני אנשים, גורמים, מכונים שיצטרפו. הם לא גופים שחיים בתוך מערכת הבריאות. אתה צריך לנהל אותם, אתה צריך לחבר אותם. מדה זה לא גוף שקלאסי לו בדיקות מעבדה. להגיד עכשיו למישהו, בוא נעשה הכל יום מחובר במחשוב, אז גם כשאתה עושה מחשוב, אתה צריך להיות חכם, להסתכל על כל דבר. במגן אבות, הכל היה מסודר מבחינת המחשוב, חוץ מדבר אחד, שכחו לשים טור של המוסד. והבדיקות זרמו לאנשים הפרטיים, אבל הם היו בתוך מוסדות, וזה סיבך קצת. אז הכל כאן בסוף בפרטים הקטנים, והייתי כן רוצה לראות, גם בנקודה הזאת, גורם אחד.
מי צריך להיות שם?
לא משנה מי. מנהיג, אדם, ביצועיסט, חזק,
תן לי שם.
חכם.
אתה?
אני, היה עליי ביקורת שעזבתי את איכילוב, אני בטח לא אעזוב את איכילוב עכשיו, אבל יש, כן, אתה יודע מה, מנהל שיבא, הוא אדם מצוין לזה. אפילו גבי ברבה שנמצא בתוך עולם הפרשנות כרגע, אבל כן, הוא הוכיח, הוא בן אדם בעל יכולת ביצועית.
גדי אייזנקוט?
גדי אייזנקוט, אנשים, גם מחוץ למערכת יכולים לעשות את זה. הם לוקחים, הם מבינים, הם מקבלים להחלטות, אין להם אגו. זאת אומרת, הם גם מבטלים את האגו של האחרים ומחפשים, מחברים את כולם ביחד. הם אנשי ביצוע שמתחילים ב-5 בבוקר, קוראים ב-11 בלילה, מקבלים את כל ההחלטות, רוצים לראות מחר שהכל בוצע, מה לא בוצע, שוברים חסמים, מקבלים קרדיט, מקבלים משאבים, מקבלים אמון. מנהלים את זה א' עטף. בנקודה הזאת זה לא נועל א' עטף. אני מאוד אוהב את האנשים בתוך משרד הבריאות. אנשים שחלקם אני עבדתי, חלקם אני מיניתי, אנשים באמת מאוד מאוד טובים. אבל פתאום פה אתה צריך את רמת הביצוע והניהול וקבלת ההחלטות והחדירה לפרטים והיניקה של פרטים וגם את הממשקים. אתה חייב להיות איש עם ממשקים, ממשקי צבא, ממשקי מוסד, ממשקי שבק, ממשקי קופות, ממשקי בתי חולים.
אז צריך להיות מישהו מבחוץ כי מישהו מבפנים לא ישחרר?
זה לא משנה, צריך להיות איש ביצוע ומנהיגות.
אבל למה לא קרה עד עכשיו?
אני חושב שכל הזמן חשבו שאפשר לעשות את זה, אולי אנחנו נצליח לעשות את זה. בואו, תנו לנו, אנחנו נעשה את זה. וזה כאילו ברמה, הייתי אומר, מקצועית, מוטיבציונית, נכונה וטובה. אבל זה גדול מדי. זה באמת, באמת, באמת גדול מדי. אני אומר, גם לשר הבריאות, זה לא מאוחר מדי. גם ב-1,000 תחקורים ליום אפשר לעשות את זה, וחשוב לעשות את זה טוב. כך ניתקו את השרשרות בעוד כמה מדינות. זה כלי קריטי. אז זה אחד. הכלי השני הוא כלי האכיפה.
כמות הצוות הרפואי שנכנסו אצלכם לבידוד
בשלב הראשון, נכון? הייתה גבוהה ביותר. למה? תל אביב נחשפה אלינו, אנחנו, זמן ההצתה שלנו להבין שהאירוע עכשיו בא אלינו בגל, לקח יום יומיים שלושה, וביום יומיים שלושה אלו, ואגב בקורונה זה בדיוק מה שקורה, יום יומיים שלושה ואתה מאבד. מיד שקלטתי את זה, כן, גם חטפתי, הבנו את העניין, לקחנו את כולנו, הבנו את הצוות, וזה צוות, מה זה מגויס, מה זה מחובר, ומיד כולם הבינו, מיד יצאו הנחיות, מיד יצאו כל אמצעי ההחלטה שלנו לכולם. כולם הבינו שזה משימה של כל אחד ואחד ואחד מהם כמנהלי מחלקות.
טוב, אבל דווקא בגלל הנקודה הזאת משרד הבריאות מדבר, בגלל שאתם ועוד גורמים שידרתם איזושהי נינוחות וכולי, אז גם הציבור אמר, טוב, לא לשים מסכות, כן לשים מסכות, מה זה משנה? ואז הכל יתרופף.
אתה יודע מה, זה גם כן יכול להיות, אבל אנחנו לא שידרנו נינוחות ולא לשים מסכות, אנחנו שידרנו דבר הבא, תפעילו את המשק. כן, גם תפעילו את הרכבת. כן, גם תפתחו כל מיני אירועים וכל מיני דברים אחרים שהם נראים לכם אולי nice to have. גם לגבי תרבות, אמרו לי, אבל זה nice to have. אמרתי, מה זה nice to have? זה המשרה של הקופאי והפרנסה של העובד במה.
ועכשיו זה הביא את הגל השני.
אני לא בטוח שזה הביא את הגל השני.
אז מה הביא?
להערכתי, היציאה והפתיחה של כל דבר נעשתה בצורה, לא עם חוברת כזאת, אבל מסודרת.
בבלגן ישראלי.
יהיה בסדר ישראלי כזה. בכל ענף שנפתח לא יצא סט כללים מאוד מאוד ברור, וסט אכיפה מאוד מאוד ברור, וסט ענישה מאוד מאוד ברור. כן, אתה אוכל במסעדה, ואתה אוכל במסעדה לא בצורה בטוחה, ולא בחמר כששני מטר, והכיסאות, מישהו יצמיד אותם יותר כדי לקבל יותר לקוחות, ולא ירחיק אותם כדי לקבל פחות לקוחות, אבל תנאים בטוחים. זה סגירת המסעדה בעיניי. כמו שקורה באירופה. עכשיו, אני לא כאן כדי להטיל אשמה על המשרד הזה, או על הרשות המקומית הזאת, או על מישהו כזה, ואני מנסה להסביר מה באמת קרה. חלק גדול, אני גם לוקח כאשמתי. אני לא מנהל האירוע, אבל אני משפיע במערכת הבריאות, אני opinion leader בתוך מערכת הבריאות, אני יודע את תפקידי, וגם אני הייתי צריך לקחת את כל הדגלים האדומים, ואת כל הרעש, ולא להגיד, חבר'ה, מה שאתם עושים כרגע יתפרש. אני גם, ואולי גם עמיתי, לא האמנו, שההתפרשות הזאת תהיה כל כך מהר, תוך חודש ימים, 1,000 נדבקים ביום.
אחרי שישראל כבר אמרה שהיא ניצחה את הקורונה.
נכון, כי היה כאן אסקלציה של עוד כל מיני דברים נוספים. המסיבות, כנראה מוטרפות האלו, שאני לא חלק מהם, אבל כנראה הם קרו בכל מיני מקומות, על ידי אנשים באמת חסרי אחריות, ואירועים של חתונות, ובאמת באופן חושב שהוא חסר אחריות, וגם כאן אלמנט האכיפה היה לא טוב. כשאלמנט האכיפה גם כאן לא טוב, אז זה באמת, באמת, באמת לא בסדר.
אז איך מעבירים עכשיו את המסר שבוא נעצור את הגל השני ואיך לא מגיעים לשלישי?
בצד של ההסברה, שזה האלמנט השלישי בעיניי, אסור לנו יותר לעבוד על הציבור, כאילו הציבור מטומטם. בוא נגיד לו עכשיו, תשמע, יכול להיות 100,000 נדבקים ו-10,000 מונשמים.
ואז ראש הממשלה הולך לארוחת פסח.
תעשו את זה, אל תעשו את זה, תעשו הסברה חכמה בגובה העיניים, מסבירה טוב.
מה, נחמן שי כזה שידבר בטלוויזיה?
זאת כמות הנדבקים. זה ההשלכה של כמות הנדבקים לחולים קשים. חולים הקשים, נכון, הם בני 80 פלוס, אבל זה יכול להיות אבא ואמא. אל תזלזלו בדבר הזה, תתרחקו מהם. צריך להודות במה שקרה. הייתה הסברה שהייתה בשלב כלשהו הפחדה, שלא תורגמה למציאות ויצרה חוסר אמון.
אבל החוסר אמון הזה אולי אי אפשר כבר לעצור אותו, זה כבר מושרש. אנשים מפחדים ללכת עם טלפון כי השבק יעקן אותם, אנשים לא שמים מסכות כי מה אכפת, אנשים מבקרים את סבא וסבתא.
אבל אני לא מקבל את זה. אזרחי מדינת ישראל הם אנשים חכמים. הם אנשים חכמים שכך צריך לדבר איתם, בחוכמה, בלתת להם הסבר, ולהגיע אליהם בכל מדיום שהוא. בלי הפחדה צריכים לשבת ולומר, ולהגיד את האמת, להגיד בדיוק את הדברים, ולחבר את הציבור אלינו, אל הניתוח שלנו. ודבר אחד מאוד מאוד חשוב בהסברה, זה שאני לא אדבר שונה מחברים מנהל בית חולים אחר, או מישהו שהוא סמנכ"ל במשרד הבריאות, שכולנו נדבר אותו דבר.
אבל עכשיו שוב הממשלה מדברת שאם המצב יימשך, עוד שבועיים יש סגר. למה תמיד מאיימים, עכשיו יגיע מקל החזק?
צריך לומר, הסגר הוא בתחתית של ארגז הכלים. אולי בתא שצריך שם קוד, צופן, כדי לפתוח את התא הזה.
אבל כל הזמן מאיימים להשתמש בו.
הם מתארים את המצב של החוסר ברירה. הם מאוד מפחדים להשתמש בו. הם מאוד לא רוצים להשתמש בו. הם מבינים שהמבחן שלהם הוא לעשות הכל כדי לא להשתמש בו. כי הוא לא חכם. הוא כישלון של ניהול. כי הוא בסוף איזה פטיש 5 קילו, שיחד עם המכה לווירוס, יש לו הילה של מכה בהרבה מאוד דברים אחרים במדינת ישראל, חברה, כלכלה, נפש וכיוצא בזה.
טוב, הנה, עבד באיטליה, סגרו, הם יצאו מהקורונה, לפחות נכון לעכשיו, אם זה לא יתפרץ שוב.
נכון, אז תראה, בכל המדינות שכרגע יוצאים, יש עלייה. ישראל הצטיינה ביכולת ניהול שלה וביכולת הורדה שלה, היא מצטיינת עכשיו ביכולת העלייה שלה. יש משהו מיוחד שקרה כאן, שאם אנחנו נטפל בו, אנחנו נחזור. והמשהו המיוחד זה ההתקהלויות, זה ההנחיות הלא מסודרות, זה האכיפה הלא מסודרת, והשרשרת הלא עובדת.
אז כמה שנים כאלה אתה אומר?
כמה שנים, שנה, שנתיים, כולנו חכים לחיסון.
רוני גמזו, תודה רבה.
תודה לכם.
אז אנחנו שומעים את הדברים האלה מאיכילוב, וגם במידה רבה מאשימים את התקשורת, וגם אפילו אנשי רפואה, שפקפקו בקורונה בגל הראשון, וגרמו לתרדמת אצל הציבור בגל השני.
תראה, אבל גם לבתי החולים הפרטיים היה חלק במשחק הזה. היה שלב שבו מומחים מאוד מרשימים, פרופסורים ופרופסוריות משיבה ומאיכילוב, התראינו באולפנים ובכלל הטילו ספק, אולי לא היה גל ראשון, מי אמר שבכלל יהיה גל שני, תראו את התמותה, היא לא חריגה לתקופה הזאת, אני לא מדבר רק על יורם לס, אלא אנשים שאתה לא מגדיר אותם כליצנים רפואיים, אנשים רציניים.
אולי זה כמו שפעת, לא שפעת, כל מיני דברים כאלה.
היו פה כל מיני שיקולים, יש מומחים גדולים ממני שמסקרים את הבריאות לתקופה ארוכה, יגידו לך שיש פה שאלה של ניתוחים, שאתה לא עושה ניתוחים אחרים, אתה לא מזניח לבית חולים אחרות. אין כסף לבתי החולים, היה פה, אני מניח, גם אינטרס כלכלי. אבל צריך גם להבדיל, יש בתי חולים עשירים, מבוססים בישראל, בעלי יכולות שהם מתקרבים לטופ העולמי, ויש הרבה בתי חולים אחרים שיהיה להם יותר קשה להתמודד. המחלה הזאת לא לגמרי הגיעה לפריפריה בפעם הקודמת. מי שהסתובב בצפון, גם בחודשים הראשונים שלה, ובוודאי בתקופת ההפוגה, שמע מאנשים שבקושי הרגישו את זה שם. הפעם זה שונה, אתה רואה את הלהבות, בינתיים מדורות קטנות, מתרחבות בכל רחבי הארץ, מהר מאוד גם בתי חולים בפריפריה, בין אם זה יהיה בצפת, או בטבריה, או בנהריה, או באילת, יתחילו לקבל אליהם חולי קורונה. אני חושב שאנחנו בנסיבות אחרות, אנחנו נכנסים לתוך אירוע יותר מורכב.
נכנסים לסגר? נתניהו שאמרנו ללכת לשתות קפה, עכשיו עוד שנייה יגיד סגר מוחלט וזהו?
אז סגר מוחלט הוא בעייתי מאוד משתי סיבות. האחת היא הנזק הכלכלי האדיר שיהיה כרוך בזה, והשנייה היא החיכוך עם הציבור. אם אנשים באמת לא יהיה להם מה לאכול, והדאגת הפרנסה תוציא אותם מדעתם בדירות הקטנות והצפופות, אז יכול להיות פה מצב של סרבנות המונית. ואז החיכוכים האלה, שכרגע זה עוד עם הבעלים של הברבי ועניינים כאלה, יהיו הרבה הרבה יותר נרחבים, אני חושב
שהמחלה חוששת.
זה יכול בנסיבות מאוד מאוד קיצוניות להתקרב למקומות הללו.
המלל דיבר על זה בסיבוב הראשון.
נתניהו מאוד מאוד ער לעניינים הללו, לכן אני לא יודע אם יהיה סגר מוחלט. אני מקווה שגם לא יעשו כל מיני שטויות אחרות של תישאר 100 מטר מהבית, או אל תצא לרוץ, או כל מיני עניינים שהם יותר עניינים של הפגנת ידה נוקשה של המדינה, מאשר מביאים תוצאות מעשיות. אבל כן, זה הולך לכיוון של יותר ויותר סגירה של הברז, בהתחשב בנסיבות שאנחנו נמצאים בהן.
עמוס הראל, תודה.
תודה לכם.
ועכשיו אנחנו עוסקים בצד הכלכלי של הקורונה. הנה פסקה שפורסמה אתמול בדמרקר. החל מפברואר חל בעולם נתק משמעותי בין הכלכלה הריאלית לבין השווקים הפיננסיים, בעוד נתוני המקרו הריאליים ממשיכים להעיד על מיתון, התמ"ג מתכווץ והאבטלה עולה משמעותית, השווקים הפיננסיים מציגים התאוששות משמעותית מאוד. זה קצת צינית לכל מי שלא עוסק בתחום, ובדיוק בשביל זה הזמנו לפה שלושה כדי להסביר. שלום לרותם שטרקמן, דפנה מאור מדמרקר.
היי.
אהלן.
וגם גילד אלצ'ולר, בעלים ומנכ״ל משותף של אלצ'ולר שחם, בית השקעות. אז בוא ננסה להסביר, רותם, בוא נתחיל איתך. למה הבורסות עולות?
מה שמושך את הבורסות זה ארצות הברית כמובן, וול סטריט, והזרמות האדירות של בנק המרכזי שם.
זאת אומרת, למרות שהמשק על הפנים שם, בארצות הברית וברוב העולם, הבורסות עולות, ומי שיצא מהבורסה כשהתחיל המשבר הפסיד הרבה כסף, מי שנשאר כמעט לא הפסיד.
בארצות הברית, אבל בהרבה שווקים יש הפסדים יחסית גדולים, נכון שהם לא כמו התגובה האלימה של ההתחלה, והיה תיקון, אבל בישראל, למשל, הבורסה יחסית חלשה בימים האחרונים.
גלעד, בוא תעשה לנו הסבר.
אז באמת, השוק האמריקאי קצת מטעה. יש סלקטיביות עצומה בין הסקטורים השונים, ולמרות שהמצב הכלכלי באמת הוא מאוד לא מראה סימני התאוששות, אבל סקטור הטכנולוגיה מאוד התחזק כתוצאה מהקורונה, והשמדד האמריקאי מושפע הרבה מאוד מהמשקל יתר יש שם על חברות הטכנולוגיה הגדולות.
אפל, גוגל, אמזון.
הם התחזקו. זו הסיבה שהבורסה הישראלית נמצאת איפה שהיא נמצאת, והבורסה האמריקאית כמעט לא נפגעה בעצם.
אבל בואו נדבר על טכנולוגיה. גם שם קונים פחות אייפונים כי יש פחות כסף. גוגל דיווחה על זה שההכנסות פרסום יורדות. אמזון בסדר, שולחת יותר משלוחים, אבל גם הם בבעיה.
הם לא בבעיה, אנחנו משתמשים יותר בתוכנות, יותר בטכנולוגיה, אנחנו יותר בזום, אנחנו צריכים להגן על הזום, אנשים עובדים מהבית, זה דורש פתרונות טכנולוגיים, אנחנו יותר ויותר משתמשים בטכנולוגיה, נטפליקס יותר.
דפנה, גם הבורסה הסינית שוברת שיאים.
לסינים יש סיבות אחרות קצת, אני חושבת, להתנפחות של הבורסה, זה עובד קצת שונה, אבל יש עכשיו גם קדחת ספקולטיבית שמונעת על ידי המון משקיעים קטנים שלא הזכרנו כאן.
שהם פתאום קונים מניות כי הם חושבים שזה יעלה?
חזרנו קצת לימים של בועת ה.com, שמה שנקרא day traders, ואנשים שפשוט משחקים, פותחים חשבון מסחר, ואני קוראת לזה משחקים.
לא עובדים, אז יושבים בבית ומשחקים.
נכון, נכון.
ויש אפליקציות ובטלפון.
ובנטפליקס כבר הם ייצאו את ההסדרות, אז אין שידורי ספורט, אין תחרויות ספורט, אז ממש הרבה גברים פנו לשחק בבורסה במקום לצפות בכדורגל.
במקום להמר.
להמר בכדורגל.
כן, להמר.
הסיבה שהבורסות, לפחות הבורסה האמריקאית חזקה, וגם שאר השווקים יחסית חזקים, זה מזה שהריבית היא אפסית, ובעצם לחוסך לא נשארת הרי ברירה. או שהוא מחזיק מניות, או שהוא מחזיק מזומן. ומזומן במקרה הטוב זה אפס, במקרה הפחות טוב באירופה, ביפן זה איזה שלילי, ואז אין לו ברירה. הוא חייב חלק מהנכסים שלו להחזיק במניות, בתקווה ששנה וחצי, שנתיים מהיום, יהיה איזשהו חיסון, וכל הסיפור הזה יהיה מאחורינו, ואז יהיה לו איזושהי תשואה מסוימת, מפני שבמזומן אין תשואה. אז מעט מאוד, מעט מאוד מהאנשים והחוסכים מסוגלים להחזיק מעמד, לשבת על מזומנים תקופה מאוד ארוכה ולא להיות בתוך המשחק הזה. ויש חברות שאתה אומר עצמך, אוקיי, הם נפגעות היום, אבל בעתיד הרחוק הם חברות שתתחזקנה ויש סיבה הגיונית כן להחזיק את המניות שלהם.
וכמובן, קרנות הפנסיה וכל הקופות וכל הכסף הענק הזה, המוסדי, שגם אין לו מה לעשות עם המזומן, אז הוא גם רץ להשקיע במניות.
טוב, דווקא הקרנות בישראל הפסידו כסף.
הם הפסידו כי הבורסה הייתה חלשה יחסית, אבל הם חייבים לעשות משהו עם הכסף, ומזומן, כמו שגלעד אמר, אין מה לעשות איתו, אז חלק גדול הולך למניות.
למה בישראל הבורסה עדיין חלשה ולא מצליחים להרים אותה פה?
הבורסה כאן היא מאוד מוטה לכלכלה, הרבה יותר מאשר באמריקה, בנקים, חברות ביטוח, דלן, זה החלק הגדול מאוד של בורסה, וגלעד יכול להגיד לנו משהו על נדלן אולי, כי הוא היה מאלה שמחרו ושסימנו את הכיוון הנכון של הירידות בנדלן.
קודם כל, אנחנו באמת בתחילת הדרך מכרנו מניות נדלן בבורסה הישראלית.
כי הערכה הייתה שעכשיו הענף הזה יקרוס, כי אין...
הוא לא יקרוס, הוא לא יקרוס, אבל הרווחיות תירד. זאת אומרת, אם היינו רגילים עד היום בבנייני בחברות, בבנייני משרדים, היינו רגילים כל דיווח שיש להם תפוסה 98-99%, אני אמין שבשנים הקרובות גם נשמע שאולי התפוסה היא רק 90% או 85%.
אתה אופטימי, אנשים יתחילו לעבוד בבית, לא יבואו למשרד, גם חברות
גדולות דיווחו. לא, זה תהליך ארוך, זה תהליך ארוך. ועוד דבר, זה גם יהיה בלחץ על המחירים, כמובן, השכר הדירה שאני מתארת מי שירד, אבל גם לזה יש מחיר. אז בתחילת הדרך, באמת הנדלן ירד בשיעורים יחסית לא חדים כל כך, 20-25%, לעומת שבעולם חברות נדלן ירדו בשיעורים הרבה יותר חדים, כמו 50-60%. אז בעצם נוצג פה מצב שפה יחסית המירידות לא היו חדות כל כך. אז באמת ניצלנו את העובדה הזאת ומחרנו מניות נדלן בישראל, ועברנו יותר לחברות הטכנולוגיה בחול. אני חושב שמבחינה כלכלית זה כבר מגלם ירידה של 20-25% ברווחיות שלהם, ואני חושב שגם בנקים בישראל שהם נסחרים 0.7 על ההון, אני חושב שזה כבר פחות יותר מגלם את המצב הכלכלי המאוד לא סימפטי שיש פה. אז אני חושב שכבר יש פה איזשהו אוברשוטינג מסוים.
דפנה, דיברו בהתחלה של המשבר הזה שנגיע כמו ל-29, אנשים יתאבדו, יקפצו מבניינים, הבורסה תקרוס, ובינתיים, בסדר, אנחנו מבינים שהמצב קשה, אבל לא רואים את כל הדברים האלה. אין גם פשיטות רגל אפילו.
יש פשיטות רגל. אנחנו מדברים על תחזיות כלכליות שהולכות ומחריפות ונהיות שליות יותר ויותר מיום ליום. לגבי יאוש של אנשים והתאבדות, אני לא יכולה לדבר על זה, זה סטטיסטיקות שהן לפעמים קצת נחבאות, אבל התחלנו מזה שאמרנו שהבורסה מנותקת מהכלכלה, ולכן אין קפיצות מהגג של אנשים שהפסידו את הכסף בבורסה דווקא.
עכשיו, אז לא דיברנו... מפוטרים? מי במצב הכי קשה?
בוודאי, בכלכלה הריאלית. אנחנו מדברים על אנשים שלא מוצאים עבודה, שאין להם איך לשלם שכר דירה, שהסיוע הממשלתי לא מגיע להם או לא מספיק כשהוא מגיע אליהם, עסקים קטנים, אני חושבת עסקים קטנים עצמאים, נוצר עולם שבו כל משבר יש יותר אנשים שעובדים כעצמאים, יש יותר אנשים שמנסים...
פרילנסרים.
פרילנסרים,
ואנשים
כן.
ואנשים אלה לא בבורסה כמובן.
בעסקה עצמית.
כמובן.
הבורסה לא משקפת את הכלכלה. אני חושבת שכדאי להקדיש לזה קצת מחשבה. הבורסה אמורה לפעול לפי כללים של שוק חופשי. זאת אומרת, לשקף באמת איזה רווח אתה תקבל, את הדיבידנדים, את הפעילות של החברה, מה שוורן באפט מאמין ערך פנימי. אנחנו מדברים על עשרות שנים כבר, ואני בטוחה שמי שפעיל בשוק ההון לא רואה את זה בעין כזו, כי יש לו את הכללים הפנימיים של הבורסה, אבל מבחוץ זה כך. לא רק שיש ריבית אפסית ושלילית, יש הזרמה אדירה של נזילות, והנזילות הזאת הולכת למי שעוסק בהון, מי שיש לו הון, שיכול לקחת את הנזילות הזו ולמנף אותה.
העשירים מקבלים עוד כסף והעניים לא שורדים.
קוראים לזה the investor class, קוראים לזה בעלי ההון, אנשים עשירים, תאגידים, מנהלים של תאגידים. אחת התוצאות של זה, והיא מובהקת מאוד, יש, אני חושבת, קורלציה מאוד חזקה בין ריכוז של ההון בקצה העליון של הפירמידה, לבין ההזרמות של הכסף הזה. הבנק הפדרלי בעצם מדפיס כסף. וזורק אותו לשווקים, ובצורה הכי אגרסיבית שהייתה אי פעם. אם ב-2008 הם עשו הרחבה כמותית, שזה קנייה של אגח ממשלתיות ואגח מגובות משכנתאות, שזה לכאורה נראות ערך סולידים, היום הם כבר קונים ישירות אגח של קונצרניות ותעודות סל, ואפילו של חברות שמדורגות, קוראים לזה אגח זבל, זאת אומרת שהסיכון שלהם גבוה, או לפחות אלה שאיבדו את הדירוג שלהם. הדבר הזה יוצר עיוות אדיר בשוקי ההון. בעצם המשקיעים יודעים, הבנק הפדרלי הוא הקונה של המוצא האחרון. נעשה כל מה שנדרש כדי ששוק האג"ח לא ייפול, שממשלות לא יתמוטטו וכך הלאה. ולכן אנחנו מקבלים את הנתק המוחלט הזה. בעוד שיש המון הזדמנויות לנצל למי שמשקיע, למי שיש לו הון, למי שיש לו יכולת למנף, למי שנגיד עכשיו קונה נדלן יותר בזול. יש אנשים שבסדר, הם יכולים לקחת נגיד הלוואה בבנק כדי להכיל את הילדים ולשלם שכר דירה, אבל מה הם יעשו? ההלוואה הזאת הם יצטרכו לפרוע אותו בסופו של דבר. ואז אנחנו יוצרים עוד יותר כיתוב, מעט אנשים שיש להם הרבה, והרבה אנשים שיש להם פחות ופחות.
גלעד, עד כמה אתה מתחבר לדברים של דפנה, שיש ניתוק בין שוק ההון לאדם הפשוט שהפסיד כמעט הכל?
אין ניתוק. זאת אומרת, יש סקטורים מסוימים שהם באמת, מראים כאילו יש בהם ניתוק, אבל אם מסתכלים קצת קדימה, אז אתה כן רואה את האור בקצה המנהרה, ואתה כן רואה סקטורים...
האור זה מה זה, החיסון?
האור זה בסופו של דבר החיסון. זה עניין של שנה, שנה וחצי, שנתיים, אני לא יודע כמה זמן. האור זה גם שאתה מסתכל על כלכלות אחרות בעולם. אתה מסתכל על כלכלה הסינית, אתה מסתכל על כלכלה הקוריאנית, ואתה אומר, רגע אחד, אפשר לטפל בעניין. זה רק עניין שבאמת...
זאת משטר אוטוריטרי יכול לסגור הכל ולצאת מהקורונה?
לא אוטוריטרי, אני חושב שבדרום קוריאה הוא לא אוטוריטרי. אני חושב שלחלוטין לא. אבל אפשר להיות ממושמעים ולצאת מהעניין, והכלכלה חוזרת לאט לאט.
טוב, אפילו איטליה הצליחה, כן.
אפילו איטליה, אנחנו לא יודעים. יכול להיות שאנחנו ראשונים אולי, ואצלם זה יגיע עוד שבועיים, שלושה, גם זה יכול להיות. עיקר הבעיה זה אבטלה. לא השווקים, עיקר הבעיה זה אותם
שזה בעיה של שנים.
לא, בוא נגיד שהמשק, המשק היה בתעסוקה מלאה, אבל מה שקרה כרגע...
לא, ומפה עכשיו, זאת אומרת, אי אפשר לפתור את זה באיזה קסם כמו לשפוך כסף.
לא, אי אפשר לפתור את זה באיזה קסם. גם המשבר הזה יצר מצב שהרבה חברות פתאום התייעלות, וגם חברות שהן לא היו מצב קשה, פתאום מפטרות אנשים. וזה עיקר הבעיה. אני חושב שהחברות צריכות דווקא היום, החברות שלא נפגעו כל כך, צריכות לקחת פסק זמן, ואת כל נושא ההתייעלות שלהם יכולות לחכות שנה, שנה וחצי, ורק אז לעשות את זה.
אתם לא עשיתם כלום?
אנחנו לא עשינו שום דבר, אנחנו לא הוצאנו אף עובד לחלט, ולא פיתרנו אף אחד.
כמה עובדים?
בערך 1,000 עובדים. אז
כולם עובדים מהבית?
היום בערך 50% עובדים בחברה ו-50% הבית. אנחנו גם, לאור המצב שפתאום הקורונה התפשטה, אז אנחנו צריכים הרבה יותר לשמור. אבל בשלב הראשון, מעל 750 איש עבדו מהבית, וזה היה מבצע לוגיסטי לא פשוט, וזה עבד יוצא מן הכלל. ברור שזה לא בדיוק כמו שהיה קודם לכן, אבל זה תפקד.
איך היה בשיא הלחץ, גלעד, בשיא הירידות של מרץ?
השיא הלחץ, ברור שזה היה צונמי. ברור שזה היה צונמי באותו רגע, וגם היה הלחץ על העובדים, ועל כל המערכת היה מאוד גדול, מפני שהרבה אנשים רצו לעשות טרנזקציות, להעביר קופות עם מסלולים שונים, ולמכור תיקים, ולעשות פעולות. אז ברור שהיה צונמי, ואי אפשר לתת את שירות הכי טוב בזמן הכי מהיר. זה ברור. אתה לא יכול להערך לצונמי כזה. גם אם היה לי 5,000 עובדים, זה לא היה עוזר.
ועכשיו אנשים יותר רגועים, התרגלו?
הרבה יותר רגועים. אני חושב שבכלל, המשבר הזה, אנשים היו יותר רגועים מהמשבר ב-2008. אני חושב שהציבור הישראלי קצת התבגר, זאת אומרת, תופעות כאלה של לנקור הכל ומהר ועכשיו, אני רואה את זה פחות ופחות, אנשים...
למה למדו את הלקח?
חלק למדו את הלקח, וגם אנחנו באמת בכל במה שיכולנו, אמרנו, אל תעשו את הטעות הזאת, לא שידענו לאן זה הולך, אבל כמעט תמיד אתה לא יודע, כשאתה בשיא משבר נוראי, אתה לא יודע לאן זה הולך.
רותם, לסיום, כמה כסף עוד יש? כמה זמן אפשר להחזיק את זה? הרי דיברו חיסון אולי השנה, עכשיו כבר מדברים שנה הבאה, זה יכול לקחת המון המון זמן.
אז הנה, אנחנו רואים שמדפיסים כסף והכל בסדר.
אז אפשר להדפיס לעד.
אפשר להדפיס. באפט אמר שאם אפשר להדפיס לעד, אז היו כבר עושים את זה מזמן. אז כנראה אי אפשר להדפיס לעד, ואנחנו נראה אולי את ההתפוצצות בעתיד.
גלעד, כמה זמן זה יחזיק?
זה יחזיק עד שזה יחזיק, אבל אני חושב שבסך הכל...
טוב, זה לא משפט אופטימי.
לא, אני דווקא כן אופטימי, אולי מטבעי אני אופטימי, אבל האנושות הולכת קדימה תמיד. היא מתגברת על משברים, התגברה מלחמת העולם השנייה, התגברנו משבר 29, בסך הכל תוחלת החיים בעולם כולו כן עולה. אני מאמין שבסופו של דבר כן העניינים יסתדרו, זה ייקח זמן, זה ייקח זמן, אז אני לא חושב שדווקא תהיה פה זה התפוצצות.
נכון, זה ייקח זמן, וזו בדיוק הבעיה, מפני ששפ שפל גדול כמו שהיה בארצות הברית בשנות ה-30 לקח 10 שנים בערך ומלחמת
היה
עולם.
היה צריך מלחמת עולם בדיוק.
כדי לצאת ממנו ומלחמת עולם ואחר כך אינפלציה כדי להוריד את החובות של ארצות הברית. ובסוף באמת יצא עולם יותר טוב מזה, סדר עולמי חדש שהיה ליברלי, נאור ויותר שוחר שלום. אבל הדרך לשם היא מאוד מסוכנת וקשה והמון אנשים יפלו בצד הדרך. בממוצעים בארצות הברית מספר האנשים שחולים כל יום, למרות שזה מאוד גבוה עכשיו, הוא נמוך באופן מתאה, מפני שהמחלה זזה ממקום למקום. זאת אומרת, אם זה היה בבת אחת, אם הגרף היה מסונכן, היינו רואים מצב אחר לגמרי. בואו נקווה שאנחנו לא מועדים לשפל גדול כזה.
דפנה מאור, רותם שטרקמן וגלעד אלטשולר, תודה רבה.
תודה.
תודה רבה.
הארץ השבוע כאן סיימנו, אנחנו כאן מדי יום שלישי, אתם מוזמנים להצטרף, מאיה בן ניסן הייתה על הסאונד, ניצה ברמן ואמיר פקטור הפיקו, אני ליאור קודנר, להתראות.